שעה היסטורית. דרכה הארוכה של גרמניה. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על גרמניה בימי הביניים.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
על מה אנחנו מדברים היום?
על גרמניה בימי הביניים. אנחנו מתחילים במשבר הגדול של 1250, כאשר השושלת הוהנשטאופן נעלמה.
כן, זה באמת היה משבר קשה מאוד ב-1250.
אבל אני לא רוצה שאת תחייכי, מפני שזה היה באמת הרגשה של סוף העולם. הרגשה מפני שאם כי כל אחד ידע ששושלת הוהנשטאופן נגמרה, כל פעם הופיעו יורשים של הוהנשטאופנים שטענו, אנחנו אמיתים, השושלת לא נגמרה.
לאלה מבינינו, אני יודעת שהם מעטים, אבל בכל זאת, שאינם מכירים את שושלת הוהנשטאופן?
הוהנשטאופן.
הוהנשטאופן.
יא.
על בוריה. ספר לנו מי זו, מאיפה היא מגיעה?
זאת השושלת שהייתה קיסרית של גרמניה, כמה מאות שנים לפני המעשה, ועכשיו היא נעלמה.
איך נעלמת שושלת?
כל היורשים מתים. אבל זה לא היה ככה. מפני שהיו כל הזמן טוענים, אני הוהנשטאופן אמיתי. וזה נגמר ככה שהיורש האחרון, קונרדין, חתכו לו את הראש כשהיה בן 17.
חתכו לו את הראש בגיל 17?
כן, מפני שהוא טען שהוא היורש האמיתי.
ואז צריך לומר, בתקופה הזו לא היו אמצעים לבדוק את מהימנות הטענה.
בדיוק. זה העניין של כוח, נגד כוח.
אז איך באמת, נגיד שמגיע מישהו ואומר, אני נצר לשושלת הוהנשטאופן.
כן.
איך בודקים את זה בימי הביניים?
הרי יש לו כל מיני עדים, דודים,
מסמכים.
קרובים. כן. אבל לפי דעתי הוא היה יורש אמיתי.
מי, אותו בחור בן 17 כן, שהטיזו כן. את ראשו?
אבל הוא פשוט הטריד אותם יותר מדי. הם עשו כבר לגמור עם העסק הזה.
וזו באמת דרך פשוטה. להוריד את הראש.
אני רוצה להגיד לך שהמשבר בגרמניה היה עמוק מאוד, אבל הוא היה בגרמניה. זאת אומרת, הוא היה מסודר. והיו כמה תופעות מאוד מאוד מעניינות. קודם כל, עליית בעלי המקצוע, שהם הפכו יותר ויותר הנותנים את הטון בחברה. בעלי המלאכה.
אתה מדבר על הגילדות, או שגילדות זה לא, עכשיו, לא ממש בגרמניה?
הגילדות היו בגרמניה, ועכשיו הן מתחילות להתארגן.
אז רק נזכיר למי שפחות אולי מכיר, גילדה זה בעצם איגוד של בעלי מלאכה מסוג מסוים.
כן, בעל מלאכה הצעיר חייב לעשות מלאכת מחשבת, דנים עליה, מקבלים אותה או לא, ואז הוא יכול להמשיך להיות חבר גילדה. כבר לא קטין ולא צעיר מתלמד, אלא מלא.
כלומר, אחרי שנים שבהן הוא משמש כשוליה,
כן.
הוא מציג איזושהי הוכחה למקצועיותו, אם הוא עובר את ועדת השיפוט, הוא מצטרף לגילדה.
והגילדות הללו היה להם כלל מעניין. התלמידים היו חייבים לנסוע, כדי להכיר את הסביבה. לא היו עומדים במקום, וזה נתן להם אופק הרבה יותר רחב. והגילדות הללו שיחקו תפקיד גדול מאוד במה שנקרא היום הפינקליקייט, הדייקנות הגרמנית, מפני שהיו מבחנים קשים מאוד, והיו חייבים להיכנע לכללים, וזה אולי אחד התופעות של התרבות הגרמנית.
אבל החברות בגילדה, או ההשתייכות אליה, הייתה רק עניין של סממן מקצועי? כלומר, זו הייתה רק ועדת קבלה שקובעת מי הוא בעל מקצוע ומי לא, או שכבר בימי הביניים לגילדות האלה גם היה תפקיד סוציאלי?
כן.
משמירה על זכויות העובדים מאותו תחום.
כל זה וגם זה.
גם כבר בימי הביניים?
כי הם היו חזקות מאוד, והיו גילדות שהם היו למעשה כוח ממלכתי גדול, כמו להגיד זה, האנזיאטית. הנזה זה כל הערים בצפון גרמניה, לחוף הים הבלטי.
אוקיי.
והם היוו למעשה כוח בינלאומי גדול, והיו ערים ידועות היום, כמו לונדון וברמן, אשר היו פותחים את שעריהם לגילדה הזאת האנסיאתית, והיו נהנים מתמיכתה.
אבל הגילדה הזו הייתה מיוחדת לבעלי מקצוע מתחום מסוים, או שהיא הייתה יותר גיאוגרפית?
היא הייתה גיאוגרפית, אבל היא הייתה כל כך חשובה שגם היום יש שני ערים בגרמניה שמתגאות לקרוא לעצמם הנזלשטייט, כלומר, ערי הנזה, אם כבר הנזה נעלמה מזמן. אבל המבורג וברמן, שתי הערים הגדולות הגרמניות, קוראים לעצמם רשמית הנזלשטייט, כלומר, אנשי ההנזה.
מאיזה גיל התחילו לעבוד? זה עוד שלב שבו עבודת ילדים הייתה מקובלת לחלוטין, לא?
בהחלט, בהחלט. אבל הילד בסוף סוף הגיע לבגרות, וכאשר הוא כבן 19, הוא חייב להציג את מלאכת המחשבת שלו, שעצמך זה הוא היה מתקבל. ואנחנו עדים לתופעות מאוד מעניינות בתקופה הזאת. למשל, הערים היו חופשיות, האזורים החקלאים לא היו.
כלומר?
האזורים החקלאים היו שייכים לאדונים.
פאודלים?
פאודלים, שהם דרשו, כאן אני לא מדבר על הפאודליזם, שזה יחס לאצילים. אני מדבר על הפאודליזם יחס לאיכרים. האיכרים היו חייבים לעבוד חצי שבוע, כדי לספק את דרישות האדון.
כלומר, ההתנהלות הייתה בצורה של הווסלים, הצמיתים.
ווסלים זה מושג שנוגעים רק להצילים.
הבנתי. אז כן. היו עיקרים שלא היו צמיתים, אבל היו קשורים בקשר של מחויבות.
בדיוק.
לבעל האדמות. חצי מן השבוע הם עבדו כדי לספק את דרישות האדון. מה שהם הצליחו לייצר בחצי השני של השבוע הלך אליהם.
כן, אבל עכשיו יש לנו תופעה מעניינת. הם עוברים לשטחים העירוניים, מפני שבעיר האוויר חופשי. הם לא חייבים לשלם משהו לאדון. על כן קורה דבר גדול מאוד. הערים מקבלות ברצון רב, עיקרים שבאים, הם לא נכנסים לתוך הערים. הרי לערים היו שטחים מחוץ לחלק הבנוי. ושם העיקרים הללו שלא רוצים לשלם מה שמגיע לאדון, וכאשר הם בשטח עירוני הם חופשים את מס, הם עטיפים להישאר שם, וזה למעשה יוצר בעיה גדולה מאוד, מפני שהאדונים מפסידים את עיקריהם.
אבל העיקרים שעוברים לערים עובדים בחקלאות או... כי בעיר...
הם עובדים פחות מחקלאות, ועל כן הם גם משתחררים מכל מיני מיסים שהיו להם שהיו חקלאים. ועל כן האדונים לא רואים בעין יפה את הנהירה הזאת להרים.
אז מה הם עושים?
הם מנסים להתנגד, אבל הם לא כל כך מצליחים, מפני שהמוני העיקרים לוחצים להיכנס לעיר, לשטח העירוני, כדי להשתחרר.
אני רוצה לשאול שאלה שאולי תסדר את תמונת המצב מבחינת גרמניה עצמה. הרי כשדיברנו על גרמניה במאה ה-19, במאה ה-18, אז דיברנו על הרבה מדינות קטנות שלא היו מאוחדות.
כן.
בימי הביניים, איך זה נראה? כלומר, יש משהו, ישות שהיא גרמניה, או שעדיין מדובר?
יש ישות שמשתדלים לעשות ממנה גרמניה. יש איזה בית דין כללי, אבל זה מאוד רופף. ולמעשה, הגרמנים משתחררים משעבוד שלהם, ומעמיקים את הציביליזציה שלהם, וזה מאוד מעניין, כי אנחנו כאן עדים לתופעה של גרמניה מיוחדת במינה, מקורית ואינדיבידואלית. היא לא דומה בכלל לארצות אחרות. צרפת היא מדינה ריכוזית, שהמלוכה שם מצליחה לעשות דברים טובים מאוד למענה.
כן.
בגרמניה אמנם יש רייכסטאג, ובכל המדינות יש הופרט, כלומר מועצה. יש אדון שהוא ברון או דוקס או רוזן לפי השם, והוא מקבל הייעוץ של ההופרט, של מועצת היועצים שלו, וזה נקרא גם בערים. וכאן עכשיו אנחנו עדים לתופעה מאוד מעניינת, שגרמניה מתחלקת לקבוצות השפעה. למשל, בצפון יש לנו שאונברג, במרכז, וכאן פרט מאוד מעניין, הייתה משפחה שוויצרית, האבסבורג, שאנחנו יודעים היום שהיא לא שוויצרית, אלא היא אוסטרית.
כן, וגם אלא תחזיק את האימפריה, או ש...
עדיין לא, אנחנו מדברים על מה קרה עם האבסבורגים, דבר מסכים. העיקרים השוויצרים, כל כך הציקו להם, כי העיקרים השוויצרים היו כוח, כבר דיברתי עליהם.
כן.
שהאבסבורגים הבינו שהם נשארים בשוויצריה, הם לעולם לא יכלו לעשות משהו מעניין.
אני מחדדת את הנקודה. מדובר במשפחה שבמקור מגיעה מאוסטריה?
היא לא מאוסטריה, היא תגיע לאוסטריה.
אז אתה... היא משפחה שוויצרית לכל דבר.
כן.
שסובלת מתקוממויות של האיכרים השוויצריים.
כן.
ולכן היא מחליטה לעזוב את שוויצריה.
בדיוק, ולעבור לאוסטריה, ושם היא תהיה שושלת מפורסמת, קיסרית. כך שעשה עסקה טובה מאוד, כשעזבה שוויצריה.
אז זה בעצם בית הבסבורג, שישלוט באימפריה האוסטרו-הונגרית.
כן, עדיין לא הונגרית, עדיין
כן,
לא אוסטרית.
כן, לימים אני אומר.
לימים, כן. וכאן יש גם קבוצה אחרת, מאוד מעניינת, שעוסקים במס. ומס זה נקרא צול. והם היו בעלי מס גבוהים. כלומר, בגרמנית, הוהן צולר. וזה שושלת הוהנצולרן, שתהיה בפרוסיה, לעתות היא לא בפרוסיה, היא במרכז גרמניה, הם אנשים מכובדים, הם לא אצילים בכלל, הם עוסקים במס, ולאט לאט הם הולכים אל צפון גרמניה, ושם הם השתלטו על מה שנקרא פרוסיה, וזה תהיה למעשה המשבר שאני מדבר עליה, הוא כל כך עמוק, והוא לא משבר כמובן של רעב או אלימות, זה משבר מאוד מסודר והכל מתנהל כשורה.
אני רוצה להבין בדיוק מה המשבר. המשבר הוא כשהמשפחה ששלטה נעלמה. בגרמניה כמכלול.
כן.
ההוהנשטאופן.
הוהנשטאופן, בדיוק.
כן.
יופי.
המשפחה הזו פסה מן העולם.
כן.
ועכשיו אין מי שישלוט בגרמניה.
כן, אבל יש כל מיני מחשבות, יש בולה.
בולה?
כן, בולה זה, 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 זה כדור.
אבל זה,
משהו אפריקני. בול, בול, כן, כן. אבל הבולה כאן זה משהו מסמך משפטי, וכאן יש הכללים, והבולה הזאת אוסרת התאגדויות של ערים או של אצילים נגד שלום הציבור, אבל זה לא עוזר, כי זה קיים כל הזמן. ועכשיו מתחילים גם השושלות הבאות שאני הזכרתי אותן. הבזבורים כבר הזכרתי, הוויצולרים גם הזכרתי, ואלה ייתנו את הטון בגרמניה.
והם נלחמים בעצם מי יתפוס את השלטון במקום ההונשטאופנים האלה.
שכבר שנעלמו.
שנעלמו?
כן.
אז איך מתבטא המאבק הזה ביניהם? זה מאבק צבאי? זה מאבק פוליטי?
זה מתבטא בצורה די מוזרה. הם מקימים ארמונות במידה גדולה ככל אפשר, כי כל ארמון זה מבשר, ולכל ארמון יש מכס, והמכס הזה דבר מאוד חשוב. המכס הזה הוא קובע את הגבול של האזור, כלומר גרמניה הולכת ומתפצלת יותר ויותר, וצורך במאה ה-19 ביסמרק שישים קץ לאנרכיה הזאת.
אז בעצם מאותה תקופה, מ-1250 ועד ביסמרק, גרמניה אינה מאוחדת? זה התהליך שבו היא הולכת ומתפרקת?
לא, יש שושלות, למשל, שושלת ויטלסבך, היא תשלוט בבוואריה.
כן, אבל כל שושלת כזו שולטת בחלק אחר של גרמניה.
בדיוק.
אין קיסר או מישהו שמאגד את כולם.
הם יודעים שיש קיסר באופן תיאורטי. וחייב להיות קיסר, ודי פעם יש ניסיונות להקים שוב את הקיסרות שלא מצליחה. וככה גרמניה ממשיכה להתקיים, אם כי כמה תופעות מיוחדות לגרמנים בקשר לסחורות, שכלול המוצר, וכל זה עושה שמם באירופה, ורואים בגרמנים בעלי מקצוע יוצאים מן הכלל טובים, ויוצא להם שם כזה. ולאט לאט הדברים מתקדמים, השושלות לוחמות אלו ואלו, ואני אמרתי שיהיה צורך רק במאה ה-19, שאדם שקודם כל ימצא את פרוסיה, המדינה שהייתה מוכנה, עוד בימי פרידריך הגדול, במאה ה-18, לקחת חלק חלוצי בגרמניה, כדי להכין את המדינה הזאת, אם כי פרידריך הגדול, טען שהוא מדבר גרמנית רעי מהכלבים שלו, כי הוא דיבר רק צרפתית.
כן.
וקיבל צרפתית והחברו של וולטר, שהזמין אותו לפני שהוא רב איתו. אבל כן, הוא היה באמת איש ההשכלה האירופאית. אבל איכשהו גרמניה מתחילה להתאחד לאט לאט, קודם כל חושבים שהבסבורגים הם השושלת שתיתן להם את ה... סוף סוף אל תשכחי שהתואר זה הקיסר הרומי הקדוש. הם כאילו יורשי רומא.
מאיפה זה מגיע? למה דווקא הם יורשי רומא?
מפני שקרל הגדול, במאה התשיעית, הוא היה קיסר, וטען שהוא יורש של הקיסרות הרומאית, וגם אם כי הבירתו היה באחן, אקס השפל בגרמניה, הצפונית, אגב, הוא ידע שקיימת האימפריה הרומית, ושאף כאילו לחזור לאימפריה הרומית, אבל כן, האימפריה הייתה נקראת, האימפריה הרומית הקדושה, אם כי הייתה לא קדושה ולא רומית, אלא גרמנית, חילונית, אבל ככה זיקה מעמד, והייתה, מה שמעניין, זה הצביעות המסוימת, שכל אחד חק תפקיד, אם כי ידע, זה לא תפקידו.
זהו, כי היו בעצם קיסרים לגרמניה בכל התקופה הזו.
לא, לא. מדי פעם היה קיסר, אם הצליח לאחד את כל זה. והשושלת קיסרית זה יותר מאוחר. הבסבורגים מה-19 ניסו לקבל הכרה בינלאומית והצליחו.
אבל איך הבסבורגים, שהם בכלל משפחה שוויצרית, הופכים לשליטים בגרמניה?
הם עוברים לאוסטריה.
עוברים, אבל הם לא...
הם אחרו את אחוזותיהם בצפון גרמניה, ועכשיו יש להם יתרונות מן המחירה הזאת. הם קנו אדמות, והם שולטים על חלק גדול של גרמניה. ואני גם רוצה להגיד לך, הם גם מעודדים את האומנות, את הפיסול, את הציור, והם בונים קתדרלות מפוארות. הם למעשה מפתחים את הסגנון הרומנסקי, הסגנון הגותי, ואחרי זה הסגנון הרנסנס, וגרמניה היא מין בית מלאכה למנויות ולתרבויות של אירופה.
אתה מדבר על כנסיות, וקודם, כשדיברת על האימפריה הרומית הקדושה, אמרת שמדובר בעצם בגרמניה, ושהיא לא הייתה קדושה, אלא חילונית. הכוונה לא לחילונית במובן שאנחנו משתמשים במילה היום. הם היו דתיים.
הם היו דתיים, אבל הם לא היו קדושים.
כן, אבל קתולים.
קתולים, כן.
בימי הביניים עדיין הקתולים הם אלה שמושלים בכיפה, באירופה כולה.
וכאן דבר מעניין מאוד, ולא כל כך ידוע. כל אחד חושב שלותר היה הנזיר הגרמני שהפך את הדברים ויסד את הדת הפרוטסטנטית.
כן.
זה לא ככה.
אלא?
מפני שהיה מיעוט בגרמניה, והמיעוט הזה היה מיעוט הצ'כי. והמיעוט הצ'כי היה מדוכא. ועל כן בקרבתו של המיעוט הצ'כי הופיעו תנועות יותר ויותר ביקורתיות לגבי הכנסייה הקתולית. והיה להם גם קדוש מעונה, יאן הופס, אשר הוצא להורג, נשרף ושלח לנהר.
למה?
מפני שהוא רצה להביא, למעשה הוא קדם לותר, אבל לותר חי בתקופה כאשר לא העיזו לאסור אותו, מפני שהצירים הגרמנים תמכו בו. כאן יש לנו דבר עדין, הופס לא גרמני, והגרמנים לא תומכים בו. והוא חי בעיר כפולה, פראג, שהיא גם צ'כית וגם גרמנית. אבל אין לו רוב גרמני שיתמוך בו. ועל כן הוא הוצא להורג ונשרף. ולאחר זאת, כשהופיע לותר, אמרו, למה לא עושים ללותר מה שעשו להוס? מפני שבלותר ההתנגדות למעשי הוס היה כל כך גדולה שלא העיזו לגעת בלותר.
כלומר, מה שאתה בעצם אומר כאן, זה שלותר לא היה הרפורמיסט הראשון בתולדות הנצרות, הוא פשוט היה הראשון שהצליח.
לא, אני רוצה לציין שכאן יש בעיה עדינה של שתי אומות, צ'כים וגרמנים.
כן.
והרפורמה צמחה קודם כל אצל הצ'כים, מה שגרמנים לא כל כך מסכימים.
צמחה, אבל לא הצליחה לתפוס תאוצה.
אם כי אני רוצה להגיד לך, ההוסים, ההוסיתים כפי שקוראו להם, הקימו מפלגה והיה צבא הוסיתי של החם, ואפשר להגיד שבמאה השנים שקדמו ללותר, ההוסיתים הם אלה שלהמו למען תיהור הדת ותיקון הדת. ועל כן עד היום הזה השכים יודעים שאנחנו היינו החלוצים של הקידוש הגדול בדת הנוצרית.
מעניין, כשאתה מדבר על טיהור הדת ותיקונה, בעצם הדבר שהניע את לותר לפעולה היה ההתמסחרות של הדת, הניסיון להוציא כמה שיותר כסף מן המאמינים בתמורה לכתבי המחילה ובכלל לכל פעולות האמונה. זה גם מה שאפיין את משנתו של הוס, הצ'כי?
לא, אצלו לא הייתה הבעיה הזאת. לא הייתה הבעיה כפולה שלמעשה היא ציינה את הרפורמציה בגרמניה. אצלו זה היה יותר עניין לאומי. הוא חשב שאנחנו הצ'כים, אנחנו הנוצרים האמיתיים, ואנחנו מביאים את הדת הטהורה המטוהרת.
אבל מה המשמעות של טיהור בהקשר הזה? כלומר, איזה דת חדשה הוא רצה לייסד?
דת שדומה מאוד לפרוטסטנטים, מפני אל תשכחי שהוא אפילו הקים כוח צבאי, הטבוריטים.
קשה לי לשכוח משהו שלא ידעתי מעולם. הטבוריטים?
הטבוריטים, הר תבור.
מהר תבור.
בדיוק.
מעניין.
אתם יודעים? השפעה היהודית, ארץ ישראלית, על הצ'כים. והטבוריטים הם היו הלוחמים הגדולים ביותר. ודרך אגב, עמדתם כלפי היהודים הייתה סובלנית מאוד. הם לא אנטישמים. שלאחר זאת, כשיבוא לותר בפרוטסטנטיזם, על הנזירים הגרמנים אי אפשר להגיד שהם לא אנטישמים. אבל כאן הצ'כים חשבו שיש לנו בעיות אחרות מלהתקדד עם היהודים.
אבל הכוח שהיגד את הטבוריטים,
כן,
היה עניין דתי או לאומי יותר?
גם זה וגם זה. אבל הם היו כוח צבאי חשוב וגדול.
והם התקוממו בפועל?
כן,
כלומר,
כן.
הייתה לחימה?
היו אזורים שלמים שהיו שייכים להם. והם השפיעו מאוד מאוד על הגרמנים שלא מודים בזה. וטוענים שזה לא, זה עניין שהיא. זה לא שייך לנו. אם כי כל הרפורמטורים הגדולים הושפו על ידי ההוסיטים.
מעניין.
ואל תשכחי שהקדוש המעונה, יאן הוס, נשרף על המוקד לפני כל מיני תופעות שתבון אחריו ושהן דומות לזה. ככה שהרפורמציה בגרמניה הייתה כפולה, גם צ'כית וגם גרמנית. אבל כאשר לותר הופיע, ובא עם הטענה שלו שאנחנו חייבים על סמך האבנגליון לבד, שום דבר נוסף, שום פירוש נוסף. שאנחנו מאמינים לפי מה שכתוב באבנגליון, ואנחנו לא מחדשים אותו. למעשה הוא מחזיר למה שהוא חשב שהיה הדת הנוצרית כאשר ישו היה פועל. וכאן אני חייב להגיד שאין ספק שישו היה בעל אישות יוצאת מן הכלל. מפני, כן, כן, כי זה קשה ליהודי להבין את זה, אבל הוא היה כזה. וכאשר במאה ה-19 הופיעו ספרים מדעיים עליו, מחקרים מדעיים, החוקרים, שאני כבר הזכרתי אותם, רונו ואחרים, מודים בזה, שהאישות הייתה כל כך חזקה ומשפיעה, שהוא הצליח לייסד דת חדשה, שזה גם מעמד, ובמזיקה עדיין מעמד. להגיד שגרמניה הייתה זירת ההתרחשויות ולא היה אצלה שלטון כמו בצרפת שהמלך היה מתערב כל הזמן והסורבונה הייתה דרך אגב כלי שבדת הקתולית הסורבונה זה האוניברסיטה של פריז,
כן.
והיא הייתה למעשה כלי של הפיורות.
בימי הביניים.
בדיוק.
צריך לומר שבתקופה הזו כנסייה בעצם חלשה על כל אמצעי הלימוד. היה קשה מאוד לרכוש השכלה, אלא דרך המנגנונים הדתיים.
רק, כן.
רק דרך, בדיוק.
כן. אבל מה שמעניין, זה ש... וזה מבדיל בין צרפת וגרמניה, בצרפת ניסו כל הזמן המלכים להקים מוסדות נאוטרליים,
חילוניים?
חילוניים, פחות או יותר. קולג' דקת הנסיון, כדי להיפטר מן הבדיקה המתמדת של הכנסייה הקתולית. והמלכים לא היו כל כך קתולים, כפי שהאפיפיור רצה. היה סכסוך מסוים. כל הזמן מתח בין המלך הצרפתי ובין האפיפיורות. וזה גם עזר לצרפתים לפתח תרבותם בצורה מקורית, לא דומה לגרמנים.
זה בצרפת, אבל בגרמניה הכנסייה עדיין מחזיקה בכל רשתות החינוך, אם אפשר לקרוא לזה.
כן, ובאנגליה קורה אקסידנט. כלומר, המלך מתאהב בעין בולין, הכנסייה מתנגדת, ואז באה הפיכה טוטלית. אבל המסיבה, כפי שאתם יודעים, שאנחנו יודעים, היא החיים הפרטיים של המלך. אמנם אנגליה הופכת פרוטסטנטית, אבל לא פרוטסטנטית במובן גרמני, אלא פרוטסטנטית מאוד יותר מתונה, ששומרת הרבה הרבה תופעות חיצוניות קתוליות.
זהו, זה מה שרציתי לשאול. הדת האנגליקנית, שאותה בעצם כן. מייסד המלך בעקבות הרצון שלו להתגרש.
כן.
ההבדל המהותי...
לא להתגרש, אלא להתחתן.
להתחתן מחדש. כן, כן. ההבדל המהותי בינה לבין הכנסייה הקתולית, זה רק עניין הנישואים והגירושים, או שיש באמת כאן דת חדשה, שהיא יותר פרוטסטנטית במהותה?
ראש הכנסייה הוא המלך, לא אפיפיור. עד עצם היום הזה, דרך אגב. היום מלכת האנגליה היא ראש הדת הפרוטסטנטית באנגליה.
כן.
והיא לא נותנת לשום כוח אחר להתערב. ככה שזה משהו מקורי מאוד, וצומח מתוך אנגליה עצמה, לא ההשפעות זרות, ונוסף לזה גם דת לאומית. מפני שהוא לחם על עצמאותה של אנגליה, כדי להפסיד את הדת הזאת, ועד היום הזה דת זאת קשורה עם המאבק לעצמאותה של אנגליה וליכולת להגיד את האמונה האנגלית ולא בשפה אחרת.
אבל הדת הפרוטסטנטית שונה מהדת הקתולית בהרבה מאפיינים.
כן.
אתוס העבודה והמקום שנותנים לכנסייה והיכולת לגשת לבד לכתבי הקודש, כל הדברים האלה, הם מאפיינים גם את הדת האנגליקנית? או שהדת האנגליקנית מאוד דומה לכנסייה הקתולית, למעט התיקון הזה הלאומי.
את צודקת במה שאמרת כרגע. היא מאוד דומה לדת הקתולית, גם הלבוש והתופעות החיצוניות. אין הדרישה של לותר, המצפון עצמו, רק המצפון קובע. אין דבר כזה. כאן המלך קבע, ועד היום קובע.
כלומר, האפיפיור למעשה הוחלף במלך. ויש כאן פתרון מעשי לבעיה שהטרידה את המלך, ולא באמת שינוי מחשבתי.
כן, אבל אני רוצה להגיד שלמעשה, מדינה קתולית כמו צרפת, הופכת יותר ויותר גליקנית. זאת אומרת, הקתולים הצרפתים מגלים פתאום שצרפת, אמנם לא פרוטסטנטי חלילה, אבל אנחנו לא בדיוק כמו הגרמנים, אנחנו גליקנים.
מה זה אומר?
זאת אומרת, אנחנו צאצאי הגלים. שלחמו ברומא, ויש עצמאות צרפתית. ועל כן, התופעה היא מאוד מעניינת. הקתולים הצרפתים הם גליקנים. אנחנו קתולים, כן, כמובן, אבל אנחנו קתולים צרפתיים.
כלומר, ההשתייכות הלאומית כבר בימי הביניים?
ברור, ברור, ברור.
חזקה יותר מההשתייכות הדתית?
חזקה יותר או לא יודע.
אבל הולכת ומתחזקת.
כל הזמן, כן. וכאשר לותר אמר... רק על המצפון עצמו, אני לא מקבל שום תורה נוספת. והרי לותר פתאום מחליט להתחתן עם נזירה, ולבטל את הרווקות של הנזירים, זה דבר משהו פנטסטי, מהפכה היסודית, שהנזירים קיבלו את זה בסבר פנים יפות.
אני משערת שהם היו די מאושרים מהשינוי הזה.
ואני אשיג לך שהיום מסתכלים על התמונה של אשתו של לותר, היא לא יודעת מה... במשנה יופי, אבל כן...
פרופסור, יופי זה לא הכל בחיים.
בדיוק, את צודקת. אבל היה משהו נפשי כנראה שקשר אותו עם הנזירה הזאת, אקס נזירה. ועל כן בגרמניה הרפורמציה מתקבל בצורה אחרת מבצרפת ובאנגליה, וזה היופי בשינויים הללו. זה עושה את ההיסטוריה כל כך מעניינת.
Consolato optimi, dulcis hospes animae.
כשמפית את המדינות, אז אמרנו צרפת היא קתולית, אמנם קתולית גלית, אבל קתולית. אנגליה היא אנגליקנית, שזה איפשהו בתווך בין הפרוטסטנטים לבין הקתולים. גרמניה לובשת זהות אחידה, כלומר כל גרמניה הופכת לפרוטסטנטית?
לא.
או שיש מאבק פנימי בתוך גרמניה?
עד היום, החלק הדרומי של גרמניה, בוואריה, היא קתולית. ואל תשכחי שהיטלר היה קתולי. והוא ניסה לנצל את הקתולות שלו כדי לשכנע את האחרים ללכת אחריו. ככה שמשנה זאת היא הרפורמציה היא רב צדדית. וכאשר נגיע לסקנדינביה, נמצא גם רפורמציה עוד יותר מקורית.
אז זהו, איך מסבירים את זה למשל שהולנד הופכת לפרוטסטנטית ממש, נכון?
כן, לגמרי.
איך זה שהולנד הופכת לפרוטסטנטית ממש, וגרמניה, שהיא המקום שבו נולד הזרם הזה, לא נכבשת כולה בתנועת הרפורמציה?
הולנד הייתה קטנה, ונוסף לזה, בגלל המשחקים הפוליטיים, יצא שהיא הפכה להיות מדינה נשלטת על ידי ספרדים, מפני שהמלך הקיסר הגרמני קארל החמישי, שדרך אגב היה צרפתי ממוצאו, זה מבלבל לגמרי את התמונה.
לא, אבל מזל שיש אותך, שאצלך הכל ברור, ואתה כל פעם מסדר לנו את הדברים.
הוא אמר, פריס אין כמו פריס, ואחרי זה כל חייו הוא לחם בצרפת. ודרך אגב, מה שמעניין, זה שהאויב שלו היה פרנסואה הראשון. פרנסואה, המילה הזאת בעצמה אומרת פרנסואה, פרנסה.
צרפתי,
כן. ונתנו לי את השם הזה בכוונה, כדי לגייס התלהבות לאומנית בצרפת. וגם הוא ידע שזה כל הזמן. וזה אחד מכוחותיו. לא צרפתי, לא כמו הקתולים האחרים, אלא מה שמיוחד במינו. ועל כן הוא ניהל את הפוליטיקה הזאת של גרנדור, של גדולה צרפתית, שיגיע לשיא בימי לואי 14.
והגענו לפרנסואה הראשון דרך מה שקורה בהולנד. כלומר, מה שאתה אומר זה שהמאבק ההולנדי לעצמאות, הכפירה שלהם בספרד ששלטה בהם, היא זו שהופכת את הרפורמציה לכל כך פופולרית שם, כי ספרד הרי היא קתולית לחלוטין.
לגמרי. ואני רוצה להגיד לך, אני כבר הזכרתי את זה, שהנוער מאוד התלהב, והיו משחקים כדורגל בכנסיות הקתוליות, כדי להראות שאנחנו מנתקים את עצמנו מהדת הקתולית.
כן.
ופרט מאוד מעניין, בוויכוח האחרון עם ההולנדים, שדרך אגב, הם היו גם בלגים, אבל כן דיברו צרפתית,
ברור.
זה ברור, זה מאוד מסובך. ואז מי היה שולט בהולנד? דוקסית איטלקית.
כמובן.
כמובן. מדוע?
כי ההולנדים הם בלגים, מדברים צרפתית, אז מי שצריך לשלוט בהם זו דוקסית איטלקית.
זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, אבל זה ככה, זאת האמת. הדוקסית הזאת הייתה ביתו הממזרית, אגב, של קארל החמישי, שרלקן. שהיה גם קיסר גרמניה, גם מלך ספרד, והיה שולט גם באמריקה.
סליחה, קארל החמישי,
כן.
מלך ספרד,
כן.
קיסר גרמניה, שלט בחלקים באמריקה,
כן.
יש לו בת ממזרה,
כן.
שהיא דוקסית איטלקיה.
אשר הוא שלח אותה לשלוט בהולנד.
בהולנד, שהם כן. בעצם בלגים ומדברים כן. צרפתית.
כן, אבל כשהם הולנדים, שדברים הולנדים.
איפה האיחוד האירופי כשצריך אותו?
כן, כן. כרגע את מגלה אותו. וזה מסביר כל מיני קשיים שהיום עם האיחוד האירופאי. כן. למשל, את יודעת איך אומרים 80 בסופתית?
קטרווה.
קטרווה.
4 כפול 20.
כן, אבל הבלגים חושבים שזה אבסורד לעשות חשבון כזה, כשמדברים בסוף דיבור. קטרווה, לעשות את החשבון המתמטי, לא. אוקטנט. נונות, 90, וככה הם מדברים, והם מאוד מאושרים. וכשאני הייתי בבלגיה והערתי להם, הם אמרו, כמובן שיותר טוב להגיד אוקטנט ונונות, קטרווה, הצרפתים מסובכים האלה.
אבל זה מדהים שלמרות כל החיבורים האלה שציינו עכשיו, יש עדיין מאבקים לאומניים בין המדינות האלה, כי הן כולן
לא
קשורות
רק,
אחת
אני,
בטבורה
אני,
של השנייה.
אני מודיע לך שלפני כמה זמן היו בחירות בהולנד, ומפלגה מאוד לאומנית, קפרת השלטון, כן. גם בבלגיה. בלגיה מתמוטטת פחות או יותר היום, מפני שהכוחות שאומרים, מה זה בלגיה? חצי צרפתית, חצי הולנדית, הם חייבים להיפרד.
אני רוצה בכל זאת לחזור לגרמניה, אתה מדבר על שפה.
כן.
והשפה הגרמנית היא אחת מהשפות, זה בסדר אם אני אומר, שהיא אחת מהשפות הקשות ביותר? מסובכות?
כן.
מילים מאוד ארוכות?
יכול להיות.
יכול להיות. בתקופה הזו של ימי הביניים, הם כבר מדברים גרמנית או שגרמנית?
גרמנית, כן, כן.
ושם כולם מדברים אותה שפה בגרמניה, או שכל חבל מדבר בדיאלקט משלו?
כשהייתי בגרמניה, הייתי בקיל, ואז הייתי באונייה, וכל אלה דיברו נידרדויץ', כלומר, גרמנית נמוכה. ואני יודע גרמנית, אבל לא אבין אותי מילה. זה משהו לגמרי ככה.
אז בימי הביניים אני משערת שזה אפילו היה עוד יותר קיצוני.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. כלומר, בגרמניה, מי שיש לו השכלה, מדבר גרמנית קלאסית. מין לא, ויש לו אולי השכלה קצת שטחית, מדבר את השפה הז'רגון, המקומי, והוא בלתי מובן לאחרים. על כן, אני בודד גרמנים שידברו גרמנית כללית, מובנת לכל.
אבל אתה אומר שבימי הביניים, מעבר לעניין הזה של השפה, גרמניה בעצם מתפתחת מאוד. יש אמנם מאבקי ירושה, אבל מבחינה כלכלית, נוסדות הגילדות, יש את תהליך היציאה לחופשי של העיקרים שעוברים להרים, אז גרמניה מתעצמת.
רגע, מתחילה תעשייה, וכאן הם יהיו מאוד חזקים. זה התחיל כמקצוע של ברזלן, של מי שחייב או לעזור לנשק, לתקן את הערבות. לאט לאט מתפתחת תעשייה גדולה של נשק, שתהיה מאוד נותנת בגרמניה כולה. וזה יהיה אחד הכוחות היסודיים של ביסמרק, תעשיית הנשק הגרמנית, עושה מפרוסיה, המדינה החזקה ביותר, ותצליח את ניצחונה על צרפת של נפוליאון השלישי.
וזה כבר במאה ה-13 יש תעשייה, או שזה רק יקרה מאוחר יותר?
זה מתחיל במאה ה-13, כזה מקצוע, זה לא תעשייה, אבל המייסטרים חייבים לעשות חרבות להפליא, שכל הביר יהיה מצורזה ויקנה את החרב שלהם. כלומר, יש קשר בין פשוטי העם לאבירים. ומה הקשר? זה הנשק. והנשק הזה מפותח בגרמניה יותר מבכל מדינה אחרת. וזה אולי נותן סימן לבאות, מה שנוגע לגרמניה, אם כי הנשק דורש גם קפדנות גדולה מאוד. זה לא עניין של היסטריה מלחמתית, גם חישוב מדויק, וזה מה שמציין גם בתרבות הגרמנית.
איך היהודים מסתדרים בגרמניה של ימי הביניים? יש בכלל אוכלוסייה יהודית?
יש אוכלוסייה יהודית, והיא חיה בשקט. מדי פעם יש פוגרומים. כל הזמן אל תשכחי שאתה תעמולה לארץ הקודש. אנחנו חייבים להציל את ארץ הקודש.
מה, מסעות הצלב?
בדיוק. ואז השאלה הייתה, אנחנו נוסעים לארץ הקודש, וכאן באחורינו יש יהודים שלא קיבלו את ישו, אנחנו איך קוראים לסבול את זה? אז זה הקשר בין הפוגרומים לבין מסע הצלב. כאשר הפסיקו מסעות הצלב, אז האוויר נרגע מאוד, והיו פחות פוגרומים.
אבל מסעות הצלב לא היו דווקא גרמניים, נכון? זו הייתה תופעה?
היו בתופעה, נכון.
כלל אירופית.
כלל אירופית, אבל עם השתתפות גרמנית סולידית מאוד. אבל באופן כללי, אם יש אוכלוסייה יהודית שחיימת כל הזמן, והסוף יגיע רק בימי הנאצים.
כן, אנחנו יודעים, תרשה לי עוד לפני הסוף, אנחנו יודעים שהרי בגרמניה תפרח האוכלוסייה היהודית בתקופת ההשכלה, היא תוביל מהפכה תרבותית ממש.
כן, משל שם משה מנדלסון, דרך אגב, אומרים שבוויכוח עם פרידיך השני, פרידיך השני כתב פתק, משה מנדלסון חמור. אז משה מנדלסון אמר, אדוני, אתה חייב אחתום. אז הדפוס היה כזה, משה מנדלסון חמור אחד, חתום פרידיך השני, שהוא החמור השני.
אז כן. מנדלסון הצליח להערים בתבונתו אפילו על מלך פרוסיה.
זו בדיחה.
אבל אני שואלת, כי אחת השאלות המשמעותיות ביותר בהקשר הזה של השואה, זה עד כמה הגזענות הייתה רווחת בגרמניה יותר מאשר במקומות אחרים. תנועת ההשכלה, וגם מה שאתה אומר על ימי הביניים, שאתה אומר שאז היהודים חיו שם יחסית
כן.
ברווחה, אומרת שלא היה איזה סימן מקדים
לא.
מבחינה היסטורית לזה שדווקא בגרמניה.
הנאציזם לא שאף מן ההיסטוריה הגרמנית, זה המצאתו של היטלר אישית. והוא כפה על גרמניה את האידיאולוגיה שלו, בגלל זה שהם נוצחו במלחמת העולם הראשונה, הושפלו, והוא בא להם עם תרופה, והתרופה יותר גרועה מן המחלה.
אז אם אנחנו מנסים לסכם, כי אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית, ימי הביניים בעצם עוברים על גרמניה, כאשר מצד אחד היא הולכת ומתעצמת, מצד שני, לא שזה מנוגד, אבל מצד שני היא גם נכנסת למלחמת דת, כשהרפורמציה הולכת ומתעוררת, והקתולים עדיין מחזיקים בחלק מהמחוזות.
את צודקת, היא הולכת ומתעצמת, אבל היא לא מתעצמת בתור גרמניה, כי היא מחולקת. היא מתעצמת במדינות השונות, במדינה אשר תבין מה שאפשר לעשות, ואשר הייתה גם יותר עשירה בברזל ובחומרים אחרים, משאר מדינות גרמניה הייתה פרוסיה.
שפרוסיה בעצם תהפוך להיות לשחקן הכי דומיננטי במגרש הזה, בדיוק. הגרמני.
היא תביא לאחדות גרמניה, היא תנצח נפוליאון השלישי מרוב שגיאותיו.
אבל זה כבר 500-600 שנה קדימה.
טוב, אנחנו מדברים
על ימי ביסמרק.
ביסמרק, דרך אגב, כאשר הוא פותר על ידי וילהלם השני, אמר דבר מאוד חשוב. הניצחון של ינה ב-20 שנה הפיזיק הגדול. מי יודע אם אני אחזיק מעמד וגרמניה שלי תחזיק מעמד 20 שנה. את יודעת מתי הוא אמר את זה? 20 שנה לפני המפלה.
כלומר, התחלנו במשבר הגדול של 1250 בגרמניה.
כן.
והגענו למשבר הגדול של 1918, המפלה במלחמת העולם הראשונה בגרמניה.
בדיוק.
אז התוכנית שלנו במובן מסוים מתארת את מה שעבר על גרמניה בין שתי התקופות הגדולות האלה.
בדיוק. ולפי דעתי, זה חומר מאוד מאוד מעניין, מאלף ומלהיב, אם כי יש כאן כמובן תקופות פחות מלהיבות. אבל בהיסטוריה זה תמיד ככה.
שעה היסטורית. דרכה הארוכה של גרמניה. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על גרמניה בימי הביניים. עורכת דרור שרון, ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן, ביצוע טכני בן יהודאי, עידו פוזננסקי ועידו מרקוביץ'. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים מתוך קרמינה בורנה מאת קרל אורף לצד מוסיקה דתית מימי הביניים.